בעמוד קס"ז בעמודה השמאלית בשורה 8, וזה שאמר רבי שמעון בן יוחאי, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, אלא שלא תימצא הלכה ברורה במקום אחד. כן, כלומר, מה שאומר רבי שמעון בן יוחאי, לא ייתכן שהתורה תשתכח בכללה, אלא שהיא מפורזת ומפוזרת ומפורדת ומבודרת ומנופצת לחלקים. למשל, הדבר מאוד בולט בחלוקה לעדות, ספרדים, אשכנזים, תימנים וכדומה, שאין תורה אחת. וגם שכאשר אנחנו רוצים לברר דבר, אין לנו חיבור שכולל את הכל. היו ניסיונות, אגב, במשך הדורות, לעשות חיבורים כוללים את כל התורה, למשל, ספר משנה תורה לרמב״ם, הוא הניסיון הידוע. כפי שכתב הרמב״ם, שתהיה לאומה ספר מחוקק. כן? אומר הרמב״ם, כנו קינאתי את קנאת האומה, שראיתי שהאומה היא בלי ספר מחוקק, וזה נורא חבל. לכן הוא כתב את ספר משנה תורה, אבל זה לא הצליח, הלכה למעשה, להוות ספר המחייב את כל ישראל. אם כבר יש משהו שמחייב את כל האומה, זה התלמוד, הבבלי, והירושלמי, מחילתא ספרא ספרי תוספתא. אבל נגיד שהתלמוד הבבלי, איכשהו, אבל גם אצלו אי אפשר להוציא הלכה אחת מעמוד אחד של התלמוד. כי אני צריך לבדוק בשאר כל דפי התלמוד, האם אין סתירה לדבר הזה, ואם יש סתירה, איך אני מיישב אותה. כך שאין לנו הלכה ברורה במקום אחד. זה דברי רבי שמעון בן יוחאי. התלמוד הבבלי הוא מה? פג תוקף, למה? למה לכאורה? לא הבנתי, לא, למה, למה?
מצד גאולה, התלמוד שמתאים לזה, זה תלמוד
סתם. לא משנה, זה לא, אנחנו לא עושים, מה?
למדנו את זה באורות?
לא יודע אם למדנו את זה באורות, אני לא חושב שזה בדיוק מה שלמדנו, אבל זה גם לא משנה לענייננו. אנחנו מדברים עכשיו על הבנת דברי רבי שמעון בר יוחאי, שאמר שלא ימצאו הלכה ברורה במקום אחד. על זה אומר המהר"ל, רצה לומר, כי בוודאי כך הוא, כלומר כך הוא שלא יכול להיות שהתורה תשתכח, כי התורה היא צורת ישראל. וכפי מה שהם ישראל בעצמם, כך התורה. וכאשר גזר השם יתברך גלות על ישראל, והם מפוזרים ומפורדים בכל העולם, כך לא תימצא התורה, רק מפוזר ומפורד, ולא תימצא הלכה ברורה במקום אחד, כמו שהם ישראל. זאת אומרת, יש השתקפות של מצב האומה במצב התורה, ובמצב התורה במצב האומה. זה הולך ביחד. כיוון שהתורה היא צורת ישראל, אז לא יכול להיות שלא תהיה השפעה של המצב ההיסטורי על התורה. מעניין גם הדבר הזה בספר יחזקאל. יחזקאל הנביא ראה את המרכבה כשעם ישראל היה בגלות. ולכן הוא ראה שלחיות הקודש יש ארבע כנפיים. בעוד שישעיהו הנביא ראה את המרכבה כשישראל היו על אדמתם, ולכן ראה את חיות המרכבה עם שש כנפיים. אומר התלמוד, בגלל החורבן נפלו שתיים. שני כנפיים נפלו. כן, זאת אומרת, איך שלא נבין את הכנפיים, אבל זה אומר, המהר"ל דיבר על זה במקום אחר, על הכנפיים. אבל מה ש... אני חושב בספר נצח ישראל. אבל, כן, בטוח, בספר נצח ישראל. אבל מה שזה אומר, שיש הקרנה של המצב ההיסטורי, הפוליטי, על המציאות המטאפיזית. כן? דבר ידוע וקלאסי. אז זה מה שאומר כאן, כן, מה?
זה לא שהמציאות המטאפיזית, והפוך, המציאות המטאפיזית, ההשתלשלות שלה זה
לא, בדיוק הפוך. כלומר, זה לא שהמציאות המטאפיזית היא המתבטאת בעולם הפיזי, אלא הפוך. המצב בעולם הפיזי היסטורי הוא מקרין על המצב העליון. למשל, יש בתלמוד הירושלמי איזו הדגמה של הדבר הזה, שבכפתת באלול, כל שנה, המלאכים לוקחים עצים, מסמירים, פטישים, בונים את התיבה שעליה יושב בדין של מעלה כדי לנון את כל העולם למחורת בראש השנה, כפתת באלול. פתאום אחד המלאכים אומר, רגע חבר'ה תעצרו, בדין של מטה החליט להוסיף עוד יום לחודש אלול. כן? ואז יוצא שיש 30 יום, ואז ראש השנה נדחה ביום אחד. מה עושים המלאכים? מפרקים את הטבע, מחזירים את המסמירים, את הפטישים, ולמחורת בונים עוד פעם. כן, מה זה אומר? זה אומר מה שאמרנו, שההקרנה היא מלמטה.
כתוב פטישים ומסמירים?
פטישים ומסמירים זה לא כתוב, זה אני הוספתי מסיבות של ציוריות. כלומר, כדי שזה יהיה מעניין. זה מה שעשיתי. אבל זה כן כתוב שלגבי טבע. כן, בבקשה.
אבל בעצם אנחנו עושים מלאך טוב למלאכים שקבענו לוח שנה מראש
לכמה אלפי שנים. יפה, זה שקבענו לוח שנה מראש מאז הפסקת הראייה, כן? אז זה עושה עבודה טובה למלאכים. יש גם השלכות נוספות לגבי דיני, אני יודע, וסתות. שהווסת החודשי מחשבים לפי הלוח העברי. אז זה תלוי, לפעמים זה יוצא יום אחד לפני, יום אחד אחרי. אמרו הפוסקים, המציאות הפיזית נקבעת על פי הלוח העברי של חכמי ישראל. זה משהו מדהים, עוד יותר, כן? טוב, יש הרבה השלכות. למשל, גיל בר מצווה. מה נעשה עם ילד שנולד באדר בית? מתי הבר מצווה שלו? מגיע גיל 13, יש אדר א', או יש רק אדר אחד. תלוי, אם חכמים יעברו את השנה או לא יעברו את השנה, מתי הוא יהיה בן 13, מתי הוא יתחייב במצוות. כל הדברים האלה תלויים בבית דין של מטה.
המלאך מכה על הגיבול ואומר
לו גדל ולא הפוך. המלאך מכה על הגבעול ולא הפוך. ויש גבעולים שמכים במלאכים לפי זה. זה מה שכתוב כאן, מה אני אעשה? כנראה שיש הבדל בין העולם הטבעי לבין העולם שבו עם ישראל פועל. בעולם הטבעי המלאכים מכים בגבעולים, ואילו בעולם האנושי ישראל מכים במלאכים. זה ההבדל בין שני סוגי קדושה. נקדישך ונעריצך, כנועם שיח סוד. או כנוסח אחינו אשכנזים, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. יוצא לפי זה שהעיקר זה בשמי מרום. מצד שני, יש קדושת כתר. כתר ייתנו לך שמלואנו מלאכים המוני מעלה. האם עמך ישראל? אז זאת אומרת, מי מתחיל? עם ישראל מתחיל, והמלאכים בסטנדביי.
למה
עם ישראל מתחיל? האם עמך ישראל? זאת אומרת, עם ישראל מתחיל, והמלאכים ממתינים. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אנחנו מתעלים באופן כזה שהמלאכים מחכים לנו, מצבים הפוכים. יש למשל, כל הסיפור הזה שחיות הקודש הם צריכים להחזיק את כיסא הכבוד. לפי ספר הזוהר זה לא נורמלי, כי הרי כתוב בגמרא במפורש, האבות הם המרכבה. יוצא שמי שצריך להחזיק את המרכבה של מעלה זה בני אדם. כשזה האבות, מה טוב. כשזה לא האבות, יש צדיקים בכל דור ודור שמחזיקים את המרכבה. אבל לפעמים אין מלאכים, אין צדיקים שיכולים להחזיק את המרכבה. אז הקדוש ברוך הוא מטיל על המלאכים להחזיק את המרכבה. כן? זה לא בשביל זה שהם התגייסו, זה לא פקודות שהם רגילים לקבל, אבל אין מה לעשות, זה בנוי על היררכיה פיקודית, ולכן הם חייבים לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, והם מחזיקים את את כיסא הכבוד. אבל מה? קשה להם. אז הזוהר אומר שכיוון שזה קשה להם, המלאכים מזיעים ובוכים. והדמעות והזיעה של המלאכים מתערבים זה בזה. וזה הופך להיות דמעות של אש. והדמעות האלה יורדות לעולם, ובגלל זה יש צרות בעולם. אז מה אתה רואה לפי הזוהר? שעדיף שהאדם יחזיק ולא המלאך. בסדר? רק אין צדיקים, אז המלאכים בוכים בעולם אחר. ואז בעולם הזה קשה לנו יותר, כי זה לא כל כך קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. כן. איך יכול להיות שהצדיקים, שאין צדיקים? הרי הקדוש ברוך הוא שתל. כן, אבל הוא שתל, אתה יודע, בדילול מסוים, כן? צריך, אין צדיק צמוד לצדיק. יש זמנים ככה.
אני הבנתי
שבכל דור יש למדבר צדיקים, אולי נסתרים, אבל הבנתי שבכל דור. כן, בכל דור יש למדבר צדיקים, אבל לפעמים הם פועלים, לפעמים הם הולכים לישון. בדיוק זה לילה. כל הצדיקים הלכו לישון. כן? בדיוק כל ה-36 הצדיקים התכנסו למקום אחד, האוכל לא היה טוב, קשה להם לתפקד, עכשיו המלאכים עושים את העבודה. בסדר? טוב. אז זה מה שאומר כאן, שהתורה היא מבטאת בפיזור שלה את המצב של הפירוד של האומה. כן? ככה לפחות המהר"ל אומר. הוא מביא הכתוב, הוא מביא שם את דברי הגמרא, שמביאה את הכתוב, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. רצה לומר, כי נתרחק השם יתברך לגמרי מישראל. זה כוונה, ישוטטו ולא ימצאו. כי הקרוב אל השם יתברך, הקירוב יותר נכון, אל השם יתברך הוא על ידי שלושה דברים. האחד הוא על ידי אמצעי, האמצעי שהיא התורה, שהיא אמצעי בין השם יתברך ובין ישראל, כמו שהתבאר למעלה, דבר זה בעריכות. והדבר השני, ומצד הנמצאים, שמצד גדולתם ורוממותם ומעלתם, יש להם דבקות בו יתברך. וזהו כאשר יהיה הקץ, ויחזרו ישראל לרוממותם וגדולתם, כאשר היו בראשונה. והשלישי, מצד השם יתברך, היא הנבואה שנתן השם יתברך רוחו, ומוריד אותה על האדם, בכל אחד ואחד, בחינה מחולקת לעצמו. ואלו שלושה דברים כוללים כל חלקי הדבקות כאשר תבין. כלומר, איזה חלוקה מצויה במערל? מצד השורש, מצד הגזע ומצד הפרי. כן? או העילה, העלול והאמצעי בין העילה לעלול. אז מה אמצעי בין העילה לעלול מצד ישראל? האמצעי הוא התורה. מי הוא העלול? ישראל בשלמותם. מי הוא העילה? הקדוש ברוך הוא המשפיע נבואה. בסדר? זה שלושת הממדים. ואלו שלושה דברים כוללים כל חלקי הדבקות כאשר תבין. כי הדבקות הוא על ידי האמצעי שהוא הברית, שהוא התורה. ואם אין תורה אין כאן דבקות, וגם על ידי השם יתברך הוא הדבקות שהוא מתחבר להם, ואז באה הנבואה על ישראל, וכאשר אין כאן נבואה, אין השם יתברך מתחבר להם, וצריך שיהיה מקבל גם כן מוכן לזה, וזה כאשר ראויים לחשיבות ומעלה, וזה כאשר יהיה הקץ, שאז ישראל מוכנים לך, ולכך אמר, כי כל אלו אינם נמצאים. כן, הרי מה כתוב שם בגמרא? ישוטטו לבקש את דבר השם. ומצאנו בגמרא שלוש דעות, מה זה דבר השם? דעה אחת, דבר השם זו הלכה. שלא ימצאו הלכה במקום אחד. דבר השם זה הקץ, דבר השם זו נבואה. כלומר, שלושת הדברים האלה יחסרו מאיתנו. הלכה, קץ, נבואה. הלכה מצד האמצעי, קץ מצד המקבל, נבואה מצד המשפיע. עד כאן מובן? יוצא לפי זה שהמצב הזה שבו אין לעם ישראל נבואה, הוא לא מצב נורמלי. הוא מצב של מחלה, כן? איך אומר הרב קוק? חסרון רוח הקודש בישראל אינו חסרון מעלה, כי היא מחלה ממארת. זה מחלה, וצריך להתרפא מן המחלה הזאת.
אבל זה ממארת דווקא?
לא יודע בדיוק. עכשיו, אני לא זוכר אם בדיוק אמרת המילה הזאת, אבל לכל פנים, זה כבר 2400 שנה בערך, 2500 שנה אולי, שכבר אין דיבור. זה מצב נורא, של עולם מדורדר. מובן? טוב. אמנם עיקר פירוש זה כאשר פירשנו במקומו. כי מה שאמר דבר השם זו הלכה, דבר השם זה הקץ, דבר השם זו הנבואה, אין הפירוש כמו מה שכתבו התוספות דכתיב דבר השם מפי ירמיהו. שאין זה קץ. כי הקץ הוא קץ משיחנו. כן, למה הוא מתכוון? זה פסוק, זה הפסוק, שני פסוקים לפני סוף התנך. כן? זוכר? דברי הימים ב'. ברוב המהדורות, דברי הימים הוא בסוף התנך. מה? מה?
יש מהדורות שהוא לא בסוף התנך?
אתה שואל האם יש מהדורות שבהם דברי הימים הוא לא בסוף התנך. בוא נבדוק, האם יש הצדקה לשאלה שלך. הרי אני אמרתי ברוב המהדורות, דברי הימים הוא בסוף התנך. האם לא השתמע מזה תשובה לשאלתך? אז אני פשוט לא מבין מה הצורך בשאלה. כן, אבל כבנים, ברוב המהדורות, דברי הימים נמצא בסוף התנך, שני פסוקים לפני סוף התנך, כתוב כך, ובשנת אחת לקורש, מלך פרס, לחלות דבר השם מפי ירמיהו, אולי נראה את זה בדיוק שלא נטעה, אתם רואים, זה, רואים שזה בסוף, נכון? אתה מסתכל, אבל רואים שזה בסוף. כן, אז מה הוא אומר כאן? ובשנת אחת, כן, זה הפסוק לפני האחרון של התנך. ובשנת אחת לחורש מלך פרס, לכלות דבר השם בפי ירמיהו, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב למור, כה אמר כורש מלך פרס וכו'. עכשיו, יוצא, מה זה לכלות דבר השם בפי ירמיהו? בפי ירמיהו, שירמיהו אמר שאחרי 70 שנה, השם יפקוד את עם ישראל, נכון? והפקידה הייתה הצהרת כורש המפורסמת. יוצא, שאומרים התוספות, מאיפה לקחו חז"ל שדבר השם זה הקץ? מהפסוק הזה. דבר השם בפי ירמיהו. עד כאן ברור? אומר לך המהר"ל שדברי התוספות אינם נכונים. כן, אין הפירוש כמו מה שאמרו התוספות דכתיב דבר השם מפי ירמיהו ובפי ירמיהו. שאין זה הקץ, כי הקץ הוא קץ משיחנו. הרי הקץ שמוזכר שם זה קץ גלות בבל. זה לא הקץ האחרון. אבל הפירוש, מה? מה הוא היה? אבל הפירוש, דבר השם, כולל תורה, נביאים וכתובים. כי כל אלו שלושה הם דבר השם, לכך אמר, זו הלכה, היא התורה שיש בה המצוות וביאור המצווה היא הלכה. ואמר, כי אף אם יודעים התורה, לא יהיו יודעים ברור ההלכה. וכנגד הנביאים אמר דבר השם, זו נבואה, שלא יהיה בהם נבואה, וזה נגד נביאים. ואמר דבר השם זה הקץ, כנגד כתובים, לא כנגד הפסוק ההוא. כלומר, כי אף שהוא יודעים להבין כתובים, מכל מקום הקץ שהוא שייך אל הכתובים, והוא נרמז, נכתב בספר דניאל, שזה בכתובים, לא יהיו יודעים. כלומר, מה שאומר זה דבר מעניין. אתה יודע את התורה, כל התורה, כל הנביאים, כל הכתובים. ואף על פי כן, אתה לא מצליח לא לדעת הלכה, ולא נבואה, ולא קץ. לא הלכה שאתה צריך לדעת אותה מתוך התורה, לא נבואה שאתה צריך לדעת אותה מן הנביאים, ולא קץ שהיית צריך לדעת אותו מן הכתובים. עד כאן מובן? טוב. יוצא מזה שראש הממשלה בקי בתורת הנסתר. ב' בימינו הצדיקים מחזיקים במרכבה או המלאכים? לגבי השאלה הראשונה, אני לא הבנתי איך יוצא שראש הממשלה בקי בתורת הנסתר. בגלל שאני אמרתי שהמלאכים הם נתונים להיררכיה פיקודית, ולכן אין להם ברירה. למרות שהם לא התגייסו בשביל להחזיק בכיסא הכבוד, הם צריכים לעשות את זה כשהם מקבלים על כך פקודה, ולא יכולים להפגין נגד זה. אז כתוצאה, אני חושב שעל יסוד זה אמר השואל שיוצא שראש ממשלה בקי בתורת הנסתר. יכול להיות, אני לא יודע, לא שאלתי. עכשיו, בימינו הצדיקים מחזיקים במרכבה או מלאכים? אינני יודע. אני יודע שבזמן הרב צבי יהודה הצדיקים החזיקו במרכבה. זה אני יודע. מה? לא, הוא לא אמר את זה, אבל זה היה ברור. היה לך צדיק שיכול להחזיק את המרכבה. מאז אני לא יודע, אבל בסדר, מן הסתם. לא אלמן ישראל. כן, מה אתה אומר?
נאמר שהתורה היא אמצעי.
כן, התורה היא אמצעי.
בראשית כתוב בשביל ראשית שתורה
נקראת. כן, אבל, כן, ובראשית כתוב בשביל התורה שנקראת ראשית. השאלה מה פירוש המילה אמצעי? למילה אמצעי בעברית יש שתי משמעויות. אמצעי, כלומר, לעומת מטרה. יש אמצעי בתור מה שעומד באמצע. אז כאן המהר"ל כשאמר אמצעי, לא אמר אמצעי במובן של מה שאיננו מטרה. אלא אמצעי בתור מה שעומד באמצע. ולכן אין מקום לקושיה. כלומר, אתה מבין, אתה משתמש באותה המילה, אבל יש לזה משמעות אחרת. זה כמו שתאמר, אם הדבר הזה קוראים לו כוס, ואני יודע שהכוס הוא ציפור שנמצא בחורבות, אז איפה הכנפיים של הדבר הזה? אתה רואה שלא שואלים שאלות כאלה, למה? כי זה שזה נקרא כוס, וזה נקרא כוס, זה רק בשיתוף השם בלבד. הומונימי בלעז.
אבל הם קשורים?
אין שום קשר. כל הקשר היחיד הוא שהמילה כוס, היא פה נכתבת כף וו סמך, וגם שמה נכתבת כף וו סמך. זה כלי לקיבול נוזלים, וזה ציפור המעופף בחורבות. כמו כן, המילה אמצעי בעברית יכולה לשמש בשתי משמעויות, ואתה לא יכול להקשות מי. השימוש שנעשה לפי המשמעות האחת, מתוך הנחת השימוש השני. אוקיי? לכן בטלה השאלה, מה שהיה להוכיח. טוב. הפרי הוא עלול או אמצעי? הוא התורה או ישראל? הפרי הוא העלול, הוא ישראל. טוב, הלאה. עכשיו, מה שהוא אמר כאן, שהקץ רמוז בכתובים בספר דניאל. זה סוגיה במסכת מגילה, נכון? אז עכשיו אין לנו ברירה, אלא לעסוק בסוגיה במסכת מגילה. ובפרק כמה דמגילה, דף ג' עמוד א', איתה, בהדיה, בא במפורש. יש במפורש. כשבא יונתן בן עוזיאל לתרגם כתובים אחר שתרגם נביאים. כן, מה הסוגיה שמה? יש... כתוב שם, תרגום של תורה, אונקלוס, הגר אמרו. נכון? מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. תרגום של נביאים, יונתן בן עוזיאל אמרו, והוא רצה גם לתרגם את הכתובים, והקדוש ברוך הוא לא הניח לו. נכון? למה? בגלל שבכתובים, אם הוא יתרגם את הכתובים, ידעו מתי יבוא המשיח, והקדוש ברוך הוא לא רצה שידעו מתי יבוא המשיח, לכן הוא לא תרגם. בסדר? טוב. אגב, יוצא לפי זה שיונתן בן עוזיאל, מה הוא תרגם, אמרנו? נביאים. אז מה זה שבחומשים מקראות גדולות, יש על התורה יונתן בן עוזיאל? אה? יש תרגום, נכון? שנקרא תרגום יונתן. מודפס במקראות גדולות. אז זה לא של יונתן בן עוזיאל, זה בטעות. בטעות קוראים לזה תרגום יונתן, אבל זה לא יונתן כתב אותו. זה תרגום מאוחר הרבה יותר, שבמקור קראו לו תרגום ירושלמי. ובראשי תיבות, תו יוד. תו יוד, זה יכול להיות תרגום ירושלמי, זה יכול להיות תרגום יונתן. אז בא מישהו אחר כך, ופתח את זה, וקרא לזה תרגום יונתן. הוא הוסיף גם בן עוזיאל אם כבר.
שכתובים
הוא לא תרגם, כי הקדוש ברוך הוא מנע ממנו
בגלל שידעו מתן משיח, ומה אם מקרא?
מה אתה מכוון? התורה? מה המקרא? מקרא זה תורה נביאים כתובים, לא הבנתי את השאלה שלך עכשיו.
חמישה חומשי תורה
תורגמו על ידי אונקלוס. זאת האמת, אין שום קשר, זה פשוט האמת.
לא,
התרגום לארמית של התורה שלפנינו הוא תרגומו של אונקלוס. מה כך מסובך להבין בזה? מה? מה?
התרגום לעברית זה על ידי רש"י.
תרגום לעברית?
הפירוש בעברית.
הפירוש
ב... תרגום,
סליחה אדוני, התלמוד לא ידע מזה רש"י. מה שאני אומר עכשיו זה דברים שכתובים בתלמוד. התלמוד לא הכיר את רש"י, רש"י עוד לא נולד כשהתלמוד נכתב.
הסיבה שזה נכתב בשפה לא מעיד דווקא על התוכן.
יכול להיות שתוכן שונה. אבל התרגום מפרש. ברגע שאתה מתרגם, אתה צריך להסביר. עכשיו, זה בדיוק העניין. אז יונתן בן עוזיאל, הוא תרגם את הנביאים. זהו. את הכתובים, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לתרגם, כי אם הוא היה מתרגם, היו מתגלים דברים שהיה אסור לגלותם. זהו. מה כך מסובך בזה? הלאה. עכשיו, בפרק כמד עם גילה, איתה בהדיה, כתוב, יש במפורש, כשבא יונתן בן עוזיאל לתרגם כתובים אחר שתרגם נביאים, יצאת בת קול ואמרה, דייך. וכאמר, מה הייתה אמר? כלומר שהתלמוד שם שואל, מה הסיבה של הדייך הזה? משום שיש בו הקץ, פירוש בספר דניאל הוא הקץ. ולא כאמר שלא רצה לתרגם דניאל מפני הקץ. אלא הקץ ראו שיהיה דווקא בכתובים, והוא סוד עמוק ומופלג. כן, הרי למה לא כתוב, כשביקש לתרגם ספר דניאל, יצאה בת קול? כי זה לא מצד דניאל שהקץ כתוב שם, אלא מצד שזה בכתובים שהקץ כתוב שם. אז כנראה יש משהו מהותי לספרות הנקראת כתובים, שבתור היותה כתובים, היא גונזת בתוכה את הקץ. עד כאן מובן? טוב, אז מה, על מה מדובר? ולא כאמר שלא רצה לתרגם דניאל מפני הקץ, אלא הקץ ראוי שיהיה דווקא בכתובים, והוא סוד עמוק ומופלג. ואילו היה מתרגם כתובים, אף אם לא היה מתרגם דניאל, היה מתחיל לתרגם דבר שבו הקץ הזה, והיינו כתובים. כלומר, הקץ שבדניאל מקרין על כל החלק הנקרא כתובים. ונגד אלו, אגב, איפה הקץ בדניאל? יש כמה מקומות, נכון? עד פלג עידן, עד עידן דנין ופלג עידן, למועד מועדים וחצי, וחלות נפצה מיד ידם קודש תכננה כל אלה, ומעט אוסר התמיד, ולתת שיקוץ משומם, ימים 1290, אשרי המחכה ויגיע לימים 1335, נכון? כלומר, יש שם מספרים, רק שאי אפשר לדעת, למה הוא מתכוון?
למה הוא אמר
אותם? כי בבוא הזמן ידעו. זה כמו, בוא נסביר. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז אם כן נאמר הקץ, נכון? רק שהקדוש ברוך הוא לא אמר איך מחשבים את 400 שנה. האם מלידת יצחק, האם מברית בין הבתרים, האם מהתחלת הירידה למצרים, נכון? לא כתוב. עד כדי כך שהמדרש אומר שכשבא משה לפני בני ישראל, אמר להם, שלום, נשלחתי להוציא אתכם ממצרים, האורתודוקסים אמרו לו, זה לא יכול להיות, כתוב 400 שנה, והוא לא עברו 400 שנה. כן? ואז בא, חזר משה לקדוש ברוך הוא, אמר, אני הלכתי, הם לא רוצים לקבל. אמר לו, הרי אני מדלג עליהם, שנאמר, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, שכיוון שחפץ יגול אתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. אז מה זה 400 שנה אלה? אז 400 שנה מסדרים אותם רטרואקטיבית שזה יסתדר. כן? כלומר, מסדרים מלידת יצחק. למה מלידת יצחק? ככה. טוב, יש סיבות, אבל זה לא היה הכרח שזה דווקא 400 שנה מלידת יצחק. מה זה אומר? זה אומר ש-400 שנה זה אמת. אבל אנחנו לא יודעים איך זה יהיה אמת, בגלל ש-400 שנה מחכים לאישור נחיתה ממגדל הפיקוח. כלומר, יש כמה אופציות איך 400 שנה האלה יתממשו. כשמגיע הזמן המתאים, מכל מיני סיבות, כגון למשל קושי השיעבוד, אז מוחלט ש-400 שנה יהיו דווקא באופן זה ולא באופן אחר. כמו כן, גם ה-70 שנה של גלות בבל. הנביא ירמיהו דיבר על כמה? 70 שנה. רק שהוא לא אמר איך מחשבים את ה-70 שנה האלה. בתנך עצמו יש שלושה חישובים שונים של ה-70 שנה. אחד בדניאל, שניים בדברי הימים. איך לחשב את ה-70 שנה של, של, של ירמיהו? שלא לדבר על זה שיש עוד שני חישובים נוספים של ה-70 שנה, אחד של אחשוורוש שהוא תאבו, והאחד של בלשצר שתאבו. כך שיש לנו חמישה אופנים איך לחשב 70 שנה של גלות בבל. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא זרק בפי הנביאים את המילה 70. עכשיו, איך ה-70 שנה האלה יתגלגלו? זה ימתין עד שהנסיבות ההיסטוריות יאפשרו להוציא אל הפועל את ה-70 שנה. לכן, אי אפשר גם לחשב חישובי קץ מראש. מצד שני, זה חשוב לדעת שיש 400 שנה, וזה חשוב לדעת שיש 70 שנה, וזה חשוב לדעת את המספרים שיש בספר דניאל, כי לכולם יש משמעות ערכית. זה לא בכדי שזה 70 שנה בבבל, 210 שנה במצרים וכדומה. מובן? זה משמעותי. כן, אז בואו נראה. אגב, יש בגמרא כתוב שאסור לגלות את הקץ, נכון? כתוב שאסור. ורבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות אומר את הקץ, עושה חישוב מתי יבוא המשיח ואומר תאריך. אומר הרמב״ם, למה עשה רבנו סעדיה את הדבר הזה? הרי זה אסור, אבל הוא עשה את זה כדי לעודד את העם. עת לעשות לשם הפירו תורתך, ראה שהמצב של האומה בדיכאון טוטלי, היה צריך לנחם אותם, אז הוא אמר להם מתי יבוא המשיח. אבל באמת זה אסור. חוץ מזה שהוא לא צדק, כן? כי הרי כבר בזמן הרמב״ם, התאריך שאמר רב סעדיה עבר מזמן. אבל הרמב״ם אומר, אבל אל תדאג, אני לא אגלה לך את הקץ, אבל אני אגיד לך חישוב שקיבלתי במשפחה מאז שגלינו מירושלים. ואז הוא עושה חשבון לא מתי יבוא המשיח, אלא מתי תתחדש הנבואה. שזאת אומרת, זה לא מצאנו שיש איסור לחשב, גם לא מצאנו איסור לפרסם, וחידוש הנבואה וביאת המשיח די סמוכים זה לזה, ולכן אני אומר לך מתי תתחדש הנבואה. ואז הוא נותן תאריך. משהו כמו 70 שנה אחרי מותו של הרמב״ם, משהו בערך באזור הזה. כן, 50 שנה אחרי מותו של הרמב״ם, זה יצא. כן. לא, זה אומר שאף על פי שהרמב״ם טעה, אין מה לומר, הוא טעה. אף על פי כן, משהו מדבריו התגשם. כי בתאריך הזה התגלתה תורת הקבלה בפרובנס. שזה, אני לא יודע בדיוק אם הרמב״ם היה מרוצה שזאת תהיה המשמעות של דבריו, אבל זה משהו כאן. כן. גם הרמב"ן אגב עשה חשבון מתי תבוא הגאולה, ואז אומר הגאון מווילנה שהוא צדק וטעה כאחד, כי הוא טעה באופן של החישוב, העיקרון של החישוב הוא נכון, אבל האופן של החישוב הוא לא נכון, ולכן הגר"א אומר שיש לו את החישוב הנכון, והוא גילה באמת את הקץ בפירושו לספרה לצניעותא, רק שהוא כותב שם, אני משביע באלוהי ישראל את הקורא, שלא יגלה את זה. הוא כותב? לא, כי הוא לא כותב בדיוק את התאריך, הוא אומר איך לחשב. הוא רומז לך איך לחשב, ואם תדע איך לחשב, אל תגלה את זה. מה זה יוצא? שנת 48, תשח"ח. תשח. זאת אומרת, במקרה הזה דווקא, הרגרג לא רק שחישב, אלא גם צדק.
ושני תלמידים שלו?
היו שני רבנים בווילנה ש...
מתועד?
לא זוכר, כן, מי עשם זה מתועד. שני רבנים בווילנה שגילו את זה ורצו לפרסם, מתו יומיים אחרי זה. טוב, בסדר. אבל עכשיו אנחנו יודעים מתי הגר"א התכוון. שנת 1948 לספירה הנוצרית, אז זה טוב. וזה אנחנו יודעים שהוא גם הוא צדק. כן? יש עוד כמה חישובים מתי ייבנה בית המקדש, אבל זה טוב. על כל פנים, פעם נתתי שיעור כאן בספר איגרת תימן של הרמב״ם. אז כשלמדנו את זה, אני אז לימדתי איך מחשבים מתי ייבנה בית המקדש לפי החישובים האלה. לפי החישוב שלי יצא לי 2027-2028, משהו באזור. או שאני צודק, או שאני לא צודק. או שאני צודק, ואז זה ייבנה ב-2028. או שאני לא צודק, ואז זה שתי אופנים. או שייבנה לפני, או שייבנה אחרי. בסדר? הבאתי כמה ראיות לדבר הזה. גם חלק על פי ספר דניאל. האם מותר לחשב? כן, כי הרי זה לא מתי יבוא המשיח. הרמב"ם אמר שאם אתה לא אומר מתי יבוא המשיח, אתה בסדר. כן? אבל חידוש הנבואה, למשל הרמב"ם אמר זה בסדר. אז בניין בית המקדש זה גם בסדר. אפשר לעשות חשבונות. טוב.
מה זה הקץ?
הקץ? הקץ זה סוף ההיסטוריה, נאמר ככה.
אז איך הוא צדק ב-48?
ב-48? כן, הגאולה. כן, הגיעה הגאולה.
זה לא
הקץ? טוב, זה לא הקץ, אבל הוא אומר מתי תהיה הגאולה.
אפשר לקרוא לזה משיח בן יוסף?
משיח בן יוסף לא, אפשר לקרוא לזה משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה התחיל הרבה לפני.
כן, זאת אומרת שהגרם.
כן, לפי הגרם, משיח בן יוסף, זה מתחיל בשנת תברש. וזה מסתיים בשנת תפשינון. ככה מובא בספר כל התור. אבל יש 100 שנה שלפני כן, בין שנת תפקוף לתברש, זה התחלת עד התחלת. שזה מתחיל מהיום שבו הגאון מבינה היה בן 20. ונכנסה בו רוחה דמלכה משיח. לא. רוח של משיח בן יוסף. נהורה דמשיח בן יוסף, כן? בסדר, זה... לא, הדברים האלה שרים. טוב. איפה היינו? אז אנחנו, כן, במגילה, כן. ואילו היה מתרגם כתובים, אף אם לא היה מתרגם דניאל, היה מתחיל לתרגם דבר שבו הקץ, והזה, והיינו כתובים. אגב, מישהו פעם שלח מכתב לרב קוק, והוא אמר שהשלטון האוטומני בארץ היה בדיוק 400 שנה. כן? האוטומנים כבשו את המזרח התיכון בשנת 1517. והצהרת בלפור ונפילת ירושלים בידי הבריטים 1917. הנה 400 שנה. אז הוא שאל את הרב קוק, השואל, האם אין פה סימן ועבדו מבינו אותם 400 שנה, ואחר כך יש גאולה וכו' וכו'. אז הרב קוק אמר, אין אנחנו מחשבי קיצים. ונגד אלו, זכה אלו שלושה דברים, שכל אחד הוא עיקר, כי ההלכה הוא עיקר בתורה, והנבואה עיקר בנביאים, והקץ עיקר בכתובים, והוא פירוש ברור ואמת. אמנם רבי שמעון בן יוחאי סבר כי דבר זה אי אפשר שתשתכח תורה מישראל. כי התורה צורת ועצם ישראל, וכמו שלא יתבטל עצם ישראל, כי איך יסולק מהם דבר שהוא עצם ישראל. וכך נקרא בפרק גדי אנשי שלא נקרא להם שם ישראל עד סיני שקיבלו התורה ואז נקרא להם שם ישראל. ואחי איתה אתם אמרו לו לרבי יהודה וכי נאמר על כן לא אכלו בני יעקב וגיד אנשי ולא לא נאמר אלא בני ישראל. לא נקראו בני ישראל אלא בסיני אלא שנכתב במקומו עד כאן. הרי בפירוש כי לא נקראו בני ישראל רק בשביל התורה ומורה זה כי בני ישראל בגימטריה תרג נגד תרג מצוות בלא עשרת הדברות. אז לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי לא ייתכן שדבר שמצד המהות שייך להם ישראל יתבטל. כלומר, רבי שמעון מדבר מצד הסגולה, והחכמים מדברים מצד הבחירה. מה דעתכם להדליק את המזגן? אולי, אה? מה אתה אומר? זה הכפתור השמאלי שם. כן. תודה. עכשיו מרגישים כבר יותר טוב, וירטואלי. טוב, מה זה הסיפור הזה בפרק גדי אנשי? שם יש מחלוקת מפורסמת בין רבי יהודה לחכמים. והיא, האם מותר... כלומר, מי שאכל גיד הנשה של גמל, האם הוא עבר על איסור אכילת גיד הנשה או לא? על איסור אכילת גמל, הוא עבר. אבל האם הוא עובר על איסור אכילת גיד הנשה? או לחילופין, אדם שנמצא במצב של פיקוח נפש וחייב לאכול מבשר הגמל, האם הוא יצטרך להיזהר שלא לאכול מגיד הנשה של הגמל או שלא? מה אתה אומר? על זה נחלקו רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר, הרי כתוב, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר בכף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב, בהיאבקו עמו. מסקנה, כבר בימי יעקב, נאסר גיד הנשה. אמת? עכשיו, בימי יעקב לא נאסר הגמל. יוצא שאבותינו היו נמנעים מאכילת גיד הנשה של גמלים. הם היו אוכלים גמלים, אבל לא היו אוכלים את גיד הנשה שלהם.
איפה למה שזה נאסר אז כבר גיד הנשה?
הרי זה כתוב שם, נכון? שבסיפור, בספר בראשית, כשיעקב נאבק עם האיש עד סוף הלילה, נכון? ויגע בכף יריחו, נכון? ואחר כך כתוב, ועל כן לא יאכלו בני ישראל את גיל הנשה. אז אתה בעצם חולק על רבי יהודה, אלא אתה סובר כדעת חכמים, שחכמים אומרים, לא, מה שהתורה מספרת, שבגלל זה לא יאכלו בני ישראל, הכוונה בני ישראל אחרי מתן תורה. אבל לא שהם היו נמנעים מאכילת את גיל הנשה בכלל. כלומר, ניתנה התורה ונתחדשה הלכה. במילים אחרות, כך דעת חכמים וכך נפסק להלכה, שגיד הנשה נאסר רק מבהמה טהורה, בגלל שבהמה טמאה ממילא אסורה. מובן? זאת אומרת שיש מרכזיות למעמד הר סיני. רק אז קיבלו השם ישראל. לכן נקראים בני ישראל מאז. זאת אומרת שהתורה, לפי זה, היא נותנת תוכן משמעותי מאוד בהגדרת הזהות היהודית. אולי לא התוכן היחידי, אבל תוכן משמעותי ביותר. ולכן הם חולקים חכמים על רבי יהודה. בסדר? וכך גם מעריך שמע הרמב״ם בפירושו למסכת חולין בפרק גיד הנשה. הוא מעריך מאוד כדי להסביר שגם ברית המילה אין אנחנו מחויבים בה בגלל שאברהם נצטווה בה, אלא בגלל שמשה כתבה. כלומר, כיוון שבתורת משה נאמר, וביום השמיני ימול בשר עורלתו, לכן מכאן ואילך אנחנו חייבים בברית המילה. ומה שאבותינו היו עושים ברית מילה לפני מתן תורה, זה בכלל לא קשור אלינו. זו מצווה קדומה שבטלה בעצם וחודשה על ידי התורה. בסדר? טוב. מה? מה? ברית מילה זה דבר מהותי לעם ישראל, אבל יש שני אופנים איך להתחייב בברית המילה. ברית המילה שהיו מחויבים בה אברהם, יצחק, יעקב, הם וזרעם וביתם ועבדיהם, הברית מילה הזאת הייתה ברית מילה של יחידים, לא של אומה. לכן ברית מילה כזאת איננה מחייבת אותנו, כי המצוות אצלנו הן מצוות לאומיות ולא דתיות. אצל האבות זה היה דתי, אצלנו זה לאומי. לכן היה צריך שהתורה תיתן מחדש את המצווה הזאת, כדי שהיא תהיה מחייבת אותנו.
אנחנו יודעים שהתורה הייתה אמורה להינתן בידי יעקב, אבל בגלל שהאומות היו ראויות.
נכון, אז זה קושי. נתמודד עם זה. הלאה. אז מה שהוא אומר כאן, שכך הוא מסביר לפי רבי שמעון בר יוחאי, כיוון שהתורה היא דבר כל כך מהותי, לכן לא יכולה להתבטל. אך בזמננו, עכשיו אנחנו חוזרים זה לשאלה הבסיסית של המהר"ל, איך יכול להיות שהתורה שאמורה לא להשתכח, לפחות לפי רבי שמעון בר יוחאי, היא בימינו כל כך על הפנים? עד כאן קושיית המהר"ל. אך בזמננו זה היה עוד סיבה נוספת, ונמשלנו כאדם השחל שאין לו ממון רב, כמו אדם אחר שיש לו ממון רב לעסוק בו בסחורה, ואותו שיש לו ממון רב מסתכר בחריצותו ובהשתדלותו, וזה שאין לו ממון רב מחשב בליבו בממון זה המועט אשר יש לי, הנני מגיע לעשירות גדול, ולכך הוא יושב בטל מבלי אשר הוא עושה דבר מה, ומפזר כל אשר לו, ועוסק בדבר שאין לו תועלת כלל, ומתייאש עצמו מן העשירות. ואתם מה שהמשל, הוא אומר ככה, יש אדם שיש לו הרבה כסף, ולא רק שיש לו הרבה כסף, הוא גם עובד, כי הוא רוצה להצליח. לעומת זה, יש אדם שיש לו מעט כסף, הוא אומר, עשיר אני אף פעם לא אהיה. אז מה הוא עושה? המעט כסף שיש לו, הוא מבזבז אותו. שזה טיפשות, כן? ובוודאי, זה שכלות גדול, כי אם היה חכם, היה חושב בדיבו, אם לא אוכל להגיע לעשירות הגדול ובמון המעט שיש בידי, אגיע להיות כאחד מן הבינונים, או לכל הפחות למדרגת העניים, שאין חוזרים על הפתחים. מכל מקום לא יהיה חוזר על הפתחים, והיה לו דבר מה להתפרנס בו. כן? למשל, אדם אומר, לא כדאי לי לעבוד, איך אני אקבל ביטוח לאומי, וכו'. וכך הם מעשה הדור הזה. אז בא, עכשיו המהר"ל מביא את הנמשל. הנמשל הוא שאנשים התייאשו מלהיות גדולים בתורה. אז במקום לעסוק במעט תורה שהם היו יכולים לעסוק, עוסקים בדברים של מה בכך. עד כיצד? וכך הם מעשי הדור הזה, כאשר ידעו בעצמם כי לא יגיעו אל המעלה שהגיעו אליה הראשונים בחוכמתם, מפני קוטן שכלם, שנתייאשו מן הדבר לגמרי, והוציאו ימיהם בדברים אין מועיל לתלמודם, בהוויות מסע ומתן שאין בו ממש. ואשר הם צעירי ימים, מזניחים תורת אמת והולכים אחר דברים אלו. כלומר, במה הם עוסקים? בהוויות של מסע ומתן שאין בהם ממש. מה זה? פלפולים בדיני ממונות. נכון? כלומר, מה שאומר המהר"ל זה שעוסקים בלימוד התורה בסוגיות מאוד מאוד מצומצמות. כן? ראיתי לפעמים מודעות כאלה, כתוב קורס להכשרה לרמים בישיבות תיכוניות. אז מה יהיה שם? יעברו על המסכתות הישיבתיות. מה זה מסכתות ישיבתיות? מניחים שבישיבה אתה לא צריך לדעת את התורה. משום מה יש ישיבה הרי. זה לא בשביל לדעת את התורה. אלא בשביל להיות שפיץ במספר סוגיות מרכזיות, שכששומעים אותך מדבר בהן, מרגישים שאתה למדן. זה פחות או יותר מה שהמהר"ל אומר גם פה. כן? הם עוסקים במספר סוגיות, לא אמרנו שהן לא חשובות, סוגיות של בבא קמא, של גיטין, של יבמות, זה סוגיות חשובות. השאלה אם זה הכל. כי ברגע שאדם מתרגל ללמוד רק חלק מסוים של התורה, אז כל התורה כולה מצטיירת, מקבלת את הצבע של אותן הסוגיות הספציפיות שהוא לומד. ואז יש עיוות. לכן יש חשיבות גדולה ללמוד את כל התורה. כי אם אדם לא לומד את כל התורה, אז גם אותו מעט תורה שהוא לומד, הוא רואה אותו בצורה לא נכונה. מובן? לכן, שאם אדם לומד חומש, שלא ילמד רק בראשית, או רק ויקרא, אלא ילמד מבראשית עד סוף ספר דברים. אבל מה עם משניות? משניות זה יבוא הזמן. אתה קודם כל צריך לדעת מה התורה כולה אומרת. ואז כשאתה בא ללמוד משניות, אז אתה מבין את זה בצורה הרבה יותר בריאה. ואז מה תלמד במשנה? את כל המשנה, מברכות עד אוקצין. אבל מה עם הגמרא? חכה, הגמרא יבוא זמנה. כי, אז זאת אומרת, צריך שכבות שלמות. מה שאין כן, אם עושים, אני יודע, כמו בקידוח, כן? שקודחים דרך השכבות השונות של התורה, כדי להגיע לעומקים היותר גדולים, בלי שיהיה היקף כללי, אז מקבלים תורה חולה. ויש לזה השלכות לא קטנות. למשל, מדוע קרה שלפני 100 שנה כל כך הרבה לומדי תורה לא הבינו שהציונות זה הגאולה? אתם יודעים למה? כי הם לא למדו את הסוגיות האלה, פשוט מאוד. מה?
לא למדו סוגיות מלכות, גאולה.
כן, לא למדו. אז ברגע שאתה לא לומד, אז ברגע שמתרחש האירוע, אתה לא מבין מה המשמעות שלו. אתה דן אותו בדרך דיני איסור ויתר. אנשים שהתחילו ללמוד תורה בגיל מאוחר, אז כדאי שילמדו תורה. אדם התחיל בגיל מאוחר, אז מה יעשה? אז לא ילמד. ילמד. האם אסור ללמוד משניות אם הוא לא למד את כל החומש? לא, לא ממש ככה, זה לא. אלא צריך, אבל השאלה היא איך לבנות את מערכת הלימודים שלו. הוא צריך לבנות מערכת הלימודים שלו באופן שהוא יגיע להיקף ולסיום בזמן סביר. כן? אז זה לא שהוא לא ילמד משניות לפני גמר שהוא גמר את התנ"ך, אבל צריך לצד לימוד המשניות שלו שיהיה לו גם לימוד תנ"ך באופן שהוא יקיף את כל התנ"ך. כן? ולא יהיה הביזיון הזה שאיזה כומר אחד צוציק מאיזה כפר בנורווגיה יודע את התנ"ך יותר טוב מתלמיד חכם בישראל. דייק. בסדר? בבקשה. הרב
אומר דברים מאוד מאוד חריפים שיש להם השלכה גם להיום. למשל, זה שלפני 100 שנה גדולי תורה לא למדו את הסוגיות האלה. אני מקווה שלרב יש גם הוכחות קונקרטיות. אז גם יש לזה השלכה גם להיום. אותם ממשיכים של אותם תלמידי חכמים.
תראה. מה שאני אמרתי, שגדולי ישראל לא עסקו בסוגיות ולכן לא יכלו להבחין במה שקורה, זה לא אני אומר. זה אחד מהם אומר את זה. רבי יששכר שלמה תיכטל, בספר רבנים שמחה. הוא כותב ספר מאוד מעניין, בשנת תפשין ג'. זה מה זה תפשין ג'? 1943, בבודפסט, תחת השלטון הנאצי על כל אירופה. הוא כותב ספר, מדפיס אותו בעברית. בבודפסט. והוא כותב, שמה, ספר אמונה שמחה, והוא מסביר. שאני וכל גדולי הונגריה חבריי, היינו כולנו נגד הציונות. למה? כי ידענו כדבר מושכל ראשון, אף אחד לא חשב לברר את זה, שכידוע הציונות זה טרייף. זה ידוע. עכשיו, אנחנו צריכים ללמוד תורה. מה צריך ללמוד? הוא אומר, היינו צריכים להכין את השיעור בגמרה של מחורת בבוקר בישיבה. וזה לא היה בסוגיות, אני אלמד עוד שם. ולכן אף אחד מאיתנו לא חשב לברר את זה. אבל עכשיו שכל התלמידים שלי הלכו להם, כנראה למחנות ההשמדה, כן? והוא, אני נשארתי לבד, ואין לי פה ספרים גם כל כך וזה. החלטתי לברר את הנושא. ואז ראיתי שהציונים צודקים, וכתבתי את הספר הזה כדי להסביר את זה. בסדר? אז יש מישהו שכתב את זה?
מה? האדמור לא קיבל את זה.
מה?
האדמור לא קיבל את זה.
איזה אדמור?
האדמור.
אז רבי מסדמר הוא מסכים עם זה? לא, הוא לא מסכים עם זה.
אבל גם זה שאומרים סליחה, זה שכתב
אותו,
הוא גם
היה מסכים. אני לא הבנתי את השאלה. מה, יש איזו שאלה, קושייה, סיפור?
כן, יש קושייה. למה אדמור לא קיבל את הספר הזה? אם זה כאילו היה באותה חסידות,
ואותו
הביא את כל
הכוחות
לזה, אז למה לא קיבל
את הספר? מדוע רבי מסדמר לא הסכים עם התוכן של הספר עם הבנים שמחה? כי הוא חושב הפוך. הוא חושב אחרת. מה?
זה היה אחרי בירור.
הוא כן, הוא בירר. הוא בירר והגיע למסקנות שלו. בסדר? טוב. הלאה. איפה היית? כן. והוציאו ימי, ואשר הם צעירי ימים, מזניחים תורת אמת והולכים אחר דברים אלו, כי האדם חושק לדברים האלו, כמו שהאדם בוחר בדברי שחוק וכיוצא בזה, מן השיבושים, כאילו היה מועיל להם, עד שהם היו דומים לאדם שמאבד כיכר זהב ומרוויח כלי שהוא שווה פרוטה. אבל הדבר הוא הפך זה, במקום החידוד הוא מבלבל ומעקם שכלו. כי אין המבולבל מפולפל בדבר זה, רק במקום חידוד בלבול השכל, ואינו מתייחס ומדמה לפלפול, רק שהוא מעוות האמת, כי בזה יאמר לחדוד בעינה. כלומר, בעצם חידוד אמיתי של השכל לא יכול לבוא מתוך הזנחת הבסיס. ויותר היה ראוי שיהיה מתעסק באומנות שיש בו חוכמה, כמו הנגרות, וכיוצא בזה מן האומנות, ויאמר לחדוד בתורה בעינה. ואם יאמר שאין חידוד האומנות מדמה ומתייחס לתורה, לא חידוד זה שהם מתעסקים בו הוא יותר רחוק מן התורה. כי החידוד של אומנות הוא תחת סוג אחד עם חידוד התורה, ששניהם הם מבקשים לעמוד מתוך החידוד על האמת. והחידוד שלהם, כוונתו הראשונה לשקר, והאמת והשקר הופכים. כלומר, יותר טוב להיות נגר מאשר פלפלן שלא למד בקיאות. ועוד דברה יותר מגונה, כי לפי מיעוט השכל שיש לנו, היה ראוי שיהיה הלימוד מסודר. כדי לתקן חסרון השכל, כי האיש אשר אינו יכול ללך כמו שאר אדם, יש לו מקל ומשענת לתקן החסרון. ולכן הדור אשר הם חסרי השכל, היה ראוי להם שיהיה להם יותר תיקון ומשענת, שיהיה הלימוד שלהם מסודר בתכלית. ובדבר זה היו מגיעים אל המדרגת מה, ולא כמו שהיום אומרים שזה בושה ללמוד עם שטיין זלט או שוטן זין. וגם זה רחק מאיתם, כי כל הדרכים אשר תקנו הראשונים לסדר הלימוד, מה שצריך האדם החומרי תיקון לשכלו, כמו שאמרו דברי תורה קשים לקנותם כזהב, ונוחים להשתבר ככלי זכוכית. ולכך הם סדרו ותקנו סדר הלימוד בכל יכולתם. וגם בזה לא הלכו כמו שהערכנו הדבר וההתעוררות בחיבור גור אריה ובכמה מקומות. כי לגודל שברון רוחי בקרבי, אמצא מרגוע לנפשי, הוצאת רוחי הנשבר על דבר זה, בכל מקום שידי מגעת. ולולי הבטחת, כי לא תשתכח, מתייקם בזרו כבר חז ושלום, נבדה תורה מישראל. כי סדר הלימוד שסדרו אבותינו, שהיו חכמי עולם, אין אחד הולך בזה. וזה, כי השכל, טוב, זה כבר נראה אחר כך. מה יש לו לומר, מהי צורת הלימוד הנכונה לדעת המערב, בזאת נעסוק בפעם הבאה, בעזרת השם יתברך, אמן.